טוב, בכל אופן, דיברנו, התחלנו לדבר פה בשבועיים האחרונים לגבי חכמי ספרד, דיברנו בשבוע שעבר על הריף, רבינו חננאל, מה שהביא אותנו פחות או יותר לרמיגש, אולי לפני זה רק אציין, כפי שאמרנו בשבוע שעבר, המהלך המרכזי של חצי הראשון, שתקופת הראשונים בספרד, עוסק בעיקר בפסיקת הלכה. עכשיו, נלווה לזה, חוץ מהריף, שזה החיבור הידוע לנו, בעצם כמה חיבורים נוספים, מה ככה, אף אחד מהם לא בשימוש מרובה היום, מסיבות שנפרט עד רגע, אבל שחלקם לפחות קיימים בידינו. וכזאת, הנקודה היא שדובר בעיקר בחיבורים שנכתבו, הריף נכתב בסדר הגמרא, כפי שאמרנו בשבוע שעבר, אז א', מסוד לימוד הגמרא שהמשיכה, אז בעצם הריף הפך להיות כלי צמוד לגמרא, ובאיזשהו מקום גם בעקבות הספרות שנבנתה עליו, אז גם הפך להיות אולי צינור בכל למדו גמרא במידה ידועה. אלה אחרים כתבו ספרי הלכה לא על סדר הגמרא, לפי סדר נושאים. הדבר הזה כשעצמו מתבקש, ותסתכלו למשל על המקבילות שלהם, דיינו החיבורים האשכנזים המקבילים, אור זרוע, שיבולי הלקט, אני יודע מה, וכדומה, יש תופעה דומה. זאת אומרת, אין סיבה, אם אדם רוצה לכתוב ספר הלכה, שיכתוב את זה דווקא לפי סדר הגמרא, אלא תוך זה כותב. יכול להיות תפילה, יכול להיות שבת, יכול להיות פסח, יכול להיות סוכות, וכהנה וכהנה. ובחינת המשתמש, זה כמובן מאוד הגיוני. אם אדם רוצה להשתמש בספר הלכה למעשה, בטח קל להתמצא בספרות הזאת מאשר בדרך הש"ס. שכמובן, ושזה, אתה צריך לדעת באיזה דף כל דבר נמצא וכדומה. ודאי, מה זה ככה? בספר לימוד יש היגיון ללכת לקרוא את הש"ס. בתור ספר עיון, שאתה רוצה לחפש משהו, זאת אומרת, אם אתה פשוט רוצה לדעת מה לעשות, עכשיו יש לך שאלה, שכחתי עליו יבוא, אז לפי סדר נושאים זה הגיוני, אתה בטח קל ובטח פשוט והגיוני. עכשיו, היו כמה חיבורים מהסוג הזה, וצריך לזכור שדובר לפעמים גם על די ממונות, לא רק בדיני אורח חיים, כמו שאנחנו בדרך כלל מקבלים. אם נצטט רק שניים, למשל, ריץ גיירט, ריץ אבן גיירט, אז הוא כתב ספר, ומי שיורד לספרייה למטה יכול למצוא אותו, הוא מטפס על 119, שם של הספר, ספר הלכה, כמו סגנון, מכיר את הגמרות, פוסק אותם, סגנון הבהג וכדומה. בספר העיתים, שבו יהודה מברצלונה, גם כמרד דומה. עכשיו, למה, עכשיו, זאת אומרת, בזמנם הם היו בדיוק מה ש... כאילו, רוצים לפסוק הלכה, רוצים לקחת הגמרא ורוצים את פסקי הלכה, אז זה כדי לקחת את הסוגיות, להוציא את התמצית ההלכתית ולפרסם את זה מתוך ספר, כאילו מעין שולחן ערוך שבזמנו, וכאמור המהלך המקביל התרחש במידה ידועה גם באשכנז, כי זה מהלך מתבקש. אם יש ש"ס, ואתה רוצה, כמו שיש גם משפט כהלכתה, וכמו שיש ערב פסח השם שחלת בשבת, אז יש גם כן בזמן הראשונים דברים דומים. אלא שזה גם הסיבה שהספרות הזאת לא כך שורדת. כי הרי למעיס הספרות, מה לעשות אחר למעשה, אז ספר כזה תמיד יבוא מישהו אחר, כך א' כל קוראים אותו ספרים יותר משוכללים. וזה ככה מה שקרה. ברגע שהרמב״ם בא לעולם, אז זה לא כוחות. זאת אומרת, ברגע שהרמב״ם כתב את הרמב״ם בסדר מופתי, בעברית, קריאה ביותר, בהיקף שלא היה כמוהו לפניו, אז די ברור שאם תפקיד הספר זה בסך הכל לשקף פלוס מינוס את הנוף ההלכתי בת ימיך, אז קודם כל הרמב״ם עושה את זה בצורה מקיפה יותר, נגישה יותר, סמכותית יותר וכן הלאה. אז זה א', זה כבר סיבה שהספר במידה רבה יאבד ממשמעותו. שני, תשום אלו גם כמאבדים משמעותם, כי בעצם הזמן פה לרעתם. אני מבין שכבר הזכרתי את זה פה. שמה שבקי חטא ב-200 שנה לא השתמשו בו. זה כמעט נתון. כי הטכנולוגיה תשתנה, ולא רק הטכנולוגיה, שגם הלכתים, דהיינו, יבואו כל מיני בעלי הלכה חדשים, ויחדשו כל מיני חידושים, אז יצטרכו כמעט פר הגדרה, זאת אומרת, משמעות של בקי חטא הוא תחום בזמן. והסביבה שהוא תחום בזמן זה בגלל שהמטרתו זה לשקף את ההלכה בת ימינו, עם הטכנולוגיה בת ימינו. אז הטכנולוגיה משתנית, המציאות החברתית משתנית, וגם גם ההלכה מרת עוברת, באים אנשים חדשים, ודעות יחדיות משתנות. אז אפשר לומר כמעט בוודאות שסורים אלו פחות בשימת, לא, שסורים אחרים יחליפו אותם בבוא היום. יש אי אלו עמדות מעניינות, אז ייקחו את העמדות האלו וישלבו אותם בספרות העתידית, כמו שקרה להרבה מאוד ספרים שכתובו במאה ה-18 במאה ה-17 וכן הלאה. כנ"ל גם גומני שוטים. גם השוט בסופו של דבר במידה רבה הרבה מאוד פעמים הוא משקף את המציאות החתית של ימינו. פתיחת בקבוקים בשבת, זה לא עניין אף אחד ברגע שלא יהיו בקבוקים, ברגע שלא יהיו פקקים. זה יעניין רק במידה, והיו שם חידושים קונספטואליים מחריקי לכת או מעניינים. במחירות, אם השוט יהיה מנוף יצירתיות, זה משיך לעניין. ולכן, תיקחו בשוטים מהמאה ה-18 ומאה ה-19, חלקם מעניינים אותנו כי הם עדיין רלוונטיים למציאות חיינו. חלקם מעניינים אותנו כי הם השאלה הקונקרטית ההלכתית, הם מנוף וחידושים משמעותיים הלכתיים, וחלקם לא מעניינים, עומד ממש לא מעניינים. עבדתי יוסף מכיר את כולם, אבל רוב האנשים לא מגיעים לרוב השוטים האלו, כי המציאות השתנתה. אז כבר אתה קורא שוט שכותב בין ימיך ולא שכותב בין 100 שנה. אז על כן, אתה מדבר על זה בין הקשבה לשוטים בצורה יותר נרחבת. המגמר כפה הזו קיימת תמיד בכל השוטים, את האקטואליה לעומת היצירתיות והחדשנות. זוכר, הרבה מהסורים האלו כאמור שרובם פסיקת הלכה כשורה התחתונה של הסוגיה, אז בהגדרה הם יהיו מוגבלים בזמן. וזה מה שקרה, מה שקורה, כשריץ גר כותב במאה ה-11, זה לפני הרמב"ן ולפני הרשב"א. אז ברור שבמאה ה-14-15 יוצאו ספרי הלכה שמשקפים כבר את תורת הרמב"ן ואת הרמב"ם, וספר שלא משקף את הרמב"ם ואת הרמב"ן, במאה ה-15 לא יהיה הרבה שימוש. אז מה יהיה שימוש? אם יש שם חידושים גדולים או שיטות ייחודיות, או שהוא פסק, מחירות זה עניין, או אם יש פסיקות מכוננות, כי הוא הראשון שפסק את זה ויצר מסורת. שפסיקות מכוננות, לרוב, אין להם די בשביל להציל ספר. כי פשוט הפסיקה המכוננת הזאת פשוט תועבר לספרים העתידיים. ישלבו אותם בספרים בהמשך. אם כן זה כתוב, אם כן זה תשובה נגיד. תשובות שכתובות בהרחבה או בנימוק רב, תשובות מכוננות ישמעו לספר מעמד. אבל פסיקות, אז יגידו, תריץ גאות פסק ככה, ואז יתחילו לדון על זה. כמובן את הפסיקה הסטנדרטית, אז יעשה לרמב״ם ואחרים בהמשך. וגם יחסר מהספר, יחסר מהספר כאמור גם גם כאמור החידושים שבאו בהמשך. אז אחרי הנסיבות קיימת, אבל לא, עכשיו, ספר איתי עם גורלו שפל קצת יותר, למשל, והסיבה, ופה באמת, בשביל להבין את זה, אז צריכים לחשוב, אבל גם היום ספר איתי לא בשימוש מרובה, אפשר לומר, אבל קצת מצב קצת יותר טוב מסיבה, יש לי להסביר את הסיבה, זה קשור לסיבה, אני יכול לשאול אתכם, למה הריץ גאיות, נגיד, הרבה פחות בשימוש, אני בטוח שאתם יכולים לספרייה, אז יש את הספר, אבל תראו כמה שאלו אותו, או כמה השתמשו בו בשנתיים האחרונות, לעומת, נגיד, אור זרוע, או שיבולי הלקט, או ספרים מקבילים אשכנזיים. הסיבה, אני בטוח הרבה פחות. או למה יש באור זרוע במדרש, יש שם במדרש של 3-4 אור זרוע, ואין את זה. הסיבה פשוטה. למטרות שהוא כתב, גם אשכנזיים לא שורדים. אלא מה שקורה, וזה מה שדיברנו בזמנו, הספרי הלכה, הם לא בעצם ספרי הלכה. הם בעצם מרכז דיונים, זה בעצם דיונים בהלכה. זה לא כל כך, בשביל זה גם הספר של הסגרת, למשל, הרבה יותר קצר. כי זה באמת ספר הלכה נטו. אז הם אשכנזים, הם לא רק ספר הלכה, הם בעצם דיונים. אומרת, הם דיוני דיונים עם, 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 עם משתתפות שהרבה מאוד ספרות אקטואלית בת זמנה. כתב את ישיבה ונוסים חמת, שתקחו באוזרו את הקטע ש, שבגיטין השתמשנו הרבה מאוד, הקטע לשמה שם ב, בתשובות שלו, בתשמי. אז הוא משתמש שם ב... אמת, את עמדתו, הוא מתכתב עם התוספות דרית, והתוספות מתכתב איתו חזרה, ומת, והם... ומעלים שם כל מיני מרד, והוא יכול לצטט מרד, או ראיתי לכם פה בערביה לפני כמה, לפני שבועיים, שלושה. מרד שהסילה הולכת מערביה לאבא שלו, ומאבא שלו לעירי, וחזרה אליו. אז בעצם זה, זה דיונים, זה דיונים חדשים ומחודשים, דיונים נרחבים, שהם קוראים, ורובם הגדול עדיין מעניינים. ובעצם מה הסיבה שהרביה השתמר, זה לא בגלל שהוא פוסק בסוגיה כמו רבי יהודה או כמו רבי מאיר. מה שהשתמר זה הדיונים שלו בסוגיה. זה הדיונים החדשים שבאו לעולם במאה ה-13 ושהוא משקף אותם, ושהתסיסה הלימודית שקיימת שם. עכשיו, כמובן, בשלב הזה, בספרים מהסוג הזה שכתובים בספרד במאה ה-11, זו לא המגמה. אז ממילא, כמובן, זה לא מגמה, אז כמובן, יבואו משתי תורה ואחרים, יפילו עליהם. ספר איטים, שביד לברגלונים, אם אתם אומרים ברצלונה, הוא במידה ידוע שורד בגלל החומר הגאוני שבתוכו. זאת אומרת, יש בו יחסית חומר די משמעותי על בני ממונות, שזה תחום שפחות נפוץ, ובית... שהוא שיקע בשם חלק לא קטן מתורת הגאונים. והחומר הזה אומרת, לא בהכרח נמצא במקומות אחרים. ולכן הספר, אז גם מגנת הספר פסק הלכה, ושוב פעם הוא קם בספרייה, ושוב פעם הוא פחות נפוץ, אבל הוא מצוטט יותר בראשונים, כי בראשונים הוא מצוטט יותר, כי כמובן יש אלמנט הדיון בספר גדול יותר. הוא גדול יותר, כי אף כל כך הוא כתב את זה, ב' כי הוא קורא שם חומר גאוני ותשובות של גאונים, אז ככל שבאמת הדיון גדול יותר, יש יותר סיכוי ש... זאת אומרת, בהמשך הרמב"ן יצטט את זה. כי אם הם יצטטו, מה שהוא יצטט זה אך ורק פלוס מינוס שיטות שלו. עכשיו היסטוריונים, בני זמננו, מצאו כל מיני רמזים וקטעים בודדים, שנגיד היצטטו כתב פירוש לש"ס. אבל העובדה שצריך לחכות, זאת אומרת, אמצע מאה עשורים, שמישהו התחיל לחטט ו... בכל מיני מרצורים שאני מצטער למיזות, ואחרי כל הסיפור הזה, זה כמה דפים, כל העסק. אז הפירוש לא היה משמעותי לדורות. כנראה הפירוש בעיקר דרך הפשט. ולאחר מכן, ספר הלכה אומרת, שזה בעצם כרטיס הביקור האמיתי שלו, אז עם זה הפך להיות פחות רלוונטי. אם מדברים את סגי, הוא ספציפי, רק לציין שיש הרבה פיוטים שעדיין אומרים אותם. זאת אומרת, חלקם אפילו בסידור האשכנזי, ועדיין בסידור הספר, קצת במחזור, חלקם אפילו במחזור האשכנזי, ובמחזור הספרדי כבר עוד יותר. ובתור פייטנותו הוא כוח, הוא כוח שנמצא בשימוש חי עד ימינו. טוב, נחזור עכשיו לריף הבן החנה שלנו בשבוע שעבר. לריף התלמיד בשם רימי געש. מטריף היה בצפון אפריקה, ועבר אחרי זה באמצע חייו עבר לספרד. רימי געש, אין הרבה, מגח, כי כל אינפורמציה לחייו, זה מקום ימי ביניימי בודד. אבל אותו מקום מדבר, זה שבגיל מאוד צעיר, כ-12 מדבר, הולך ללמוד אצל הריף, ישב שם המון שנים, ולמד אצל, למד בישיבת הריף, ובסופו של דבר, כשהריף נפטר, הוא היה ראש הישיבה במקומו. עכשיו, רימי געש הוא יהודי, שואל נאמר בקומפלימנט המרשים ביותר בכל ימי הביניים, אולי אפילו יותר מזה. כי הרמב״ם כתב עליו בהקדמה לספר משניות, ששכלו היה מבהיל בכל התורה כולה, או ספרה מבהיל בגמרא, משהו כזה. יש מעט יהודים שהאדם מכיוון שהרמב״ם מעיד עליהם ששכלם היה מבהיל. הרמב״ם הוא לא תלמיד ישיר שלו, הוא בעצם תלמיד תלמידו. זאת אומרת, אבי הרמב״ם הוא תלמידו. אבל כשהרמב״ם כותב על בן אדם דבר כזה, צריך לחשוב, קודם כל צריך לעצוב ולהצדיע. אחרי זה צריך לחשוב מה,
מדוע ולמה. עכשיו רמיגש, מה שיש בידינו היום בצורה כאילו ישירה, פירושים לבבטה ושבועות, יש גם שוט, ו שמקובץ, יש קטעים, מדי פעם יש קטעים שמקובץ במציא, אני זוכר נכון, וכמור, קטע פה, קטע שם, לא ככה, באמת, למעט, יש דונם פה, דונם שם, מה שבעיקר יש, זה פירושים בבטה ו ושבועות. עכשיו, הסורים הללו נמצאים, הם מודפסים, עוד דקה מתייחס, פרופסור תשמה בספרו משער ששתי המסכתות הללו זה נכתב בעברית, בעוד שמסכת אחרות בערבית, ושזה אחת הסיבות שזה נתקל בקשיים יותר שהשתמר פחות. א', אני לא יודע, זאת השערה, הוא עצמו כותב שזאת השערה, וקשה לדעת, כי אם הוא צודק אז צריך לשאול, אז למה רמיגש כתב שתיהן בעברית ואת כל השאר בערבית, כאילו זה לא כך עוזר, זה רק מגלגל את השאלה קצת אחורה בזמן. שנית, זה נכון, זה אולי אם מדברים ספרד זה תופעה שכדאי להעיר עליה, הייתה שם כתיבה הלכתית בערבית, נגיד כל בימינו כתיבה הלכתית באנגלית, באשכנז אין דבר כזה, לא כותבים בעלי השפות, אם הם דיברו לטינית או צרפתית הם לא משתמשים בו, נגיד רש"י משתמש בזה ללעזים ותו לא, אין, אני לא מכיר דף חיבור אחד שנכתב על ידי בעל הלכה יהודי באשכנז בשפת המקום. בספרד זה תופעה רווחת, זה גם קשור בזה שהגויים נתפסים בעיני היהודים כמפותחים יותר, מתורבתים יותר, זאת אומרת יש הרבה הערכה ביהדות ספרד שתור הזהב, יש הרבה הערכה לתרבות המוסלמית, מה שאי אפשר להגיד על באשכנז ובצרפת, מה שחושבים על הברברים שחיים בתוכם, זה גם קשור אני מניח לטיב הציבור, שציבור צרכני הספרים באשכנז, שם לקראת תלמידי חכמים וכתבים להם בעברית, שבספרד ההנחה היא שגם מדובר בציבור עממי יותר, אולי גם כי כתבים ספרים את העממיים, אבל מה זאת אומרת, טוב, הדוגמה המפורסמת והידיעה זה הרמב״ם כמובן, שכותב פירוש המשניות וספר המצוות בערבית, ואגב בתשובה מאוחדת הוא מביע חרטה על זה שהוא כתב את ספר המצוות בערבית, אבל הוא מבין שאתה נעשה אם להשיב, אבל מעבר ל...
האם השנים כן היו חיבורים שנכתבו בשפת הארץ?
איפה?
האוויר שלמה של כתב
בגלל... אה, זה מאה 19, אני מדבר כרגע מאה 12, 13. כמעט ולא. אני לא מדבר כרגע על... אני לא מדבר כרגע על, נגיד, איזו חוברת, כאילו רב בית כנסת, ממש לא פסח שחרד בשבת או משהו כזה. אני לא מדבר כאילו חיבורים עממיים לחלוטין. עממיים לחלוטין, היו ביידיש מהם, באיזשהו שלב מהם, אבל חיבורים הלכתיים, בטח לא לפני גרמניה של המאה ה-19, גם שם אני לא יודע, גם שם אין חיבורים משמעותיים. זאת אומרת, זו תופעה חדשה שבארצות הברית זו תופעה רווחת היום, אבל במובן הזאת זה מזכיר מאוד את ימי הביניים בספרד. אני יודע שביקון סובייצ'יק יכול לכתוב חלק בעברית וחלק באנגלית, זה דומה לרמב״ם שכותב בעברית ובערבית, או אומרת עובדיה הלוי וכדומה. אין אשכנזים, אני לא מכיר, גם שוב, רוב הספרות הזאת היא גם מופנית לתלמידי חכמים, אז היא מעבר לזה שגם השיקול שהרמב״ם מביע חרטה היא שיקול נכון. זאת אומרת, מה הבעיה שם? מה שזה במצוות, אדם שלא דובר ערבית לא יכול ללמוד אותו. זאת אומרת, זה בעצם כל בעלי השפות, כל מרת, בסופו של יום מרת, זה מונע מהרבה אנשים. בסדר, אז במקרה הזה זה לא קרה, כי תרגמו את זה ותרגמו די בסדר, אבל אני לא יודע מה, אני לא חושב שום דבר משמעותי שמתורגם. אולי
אולי באיטליה, אני לא יודע מה. בקיצור, אני לא חושב, גם שם אני חושב הלכה, בטח לא משהו מרכזי שבמרחק שבא מלשנה לאחור מעניין אותנו. את כותבים הלכה כותבים או בעברית או בלשנת הרבנן, אבל זה עכשיו, אבל זה לא כרמב"ם, יש מעריף חומרים בערבית, כאילו מי שרוצה לראות משל ויפתח פרק עשרי כתובות, אז יש שם בעריף שפת בש"ס, יש שם כמה תרגומים שמקובץ מדי פעם, מביא קטעים מתורגמים מערבית, מחכמי התקופה. זה שוב, גם שם זה לא רווח, נגיד, אני אומר את זה ככה, ברגע שמגיעים לרמב"ן, ובעצם המהלך הספרדי הלימודי דומה הרבה יותר למהלך האשכנזי, אז גם שם זה די נעלם, לפחות מחיבורים הראשיים, אני לא היסטוריון ואני לא מתיימר להגיד שאין שום דבר בעולם, אבל ברגע שמגיעים לרמב"ן ותלמידיו, אז בעצם מוסדים את קל היעד, זה הופך להיות מקבילים גם בארצות אחרות ועוד תמידי החכמים שבארצם, ותופעה הזאת נעלמת. טוב, בכל מקרה, בני מרים מגש כתב, לא, מה ששרד זה בבת ושבועות. זאת שאלה פה, זאת שאלה ששווה מחשבה בפני עצמה, למה חלק שורד חלק לא שורד. באמת, בעיקר, אין בעיקר באנשים בסדר גודל כזה. זאת אומרת, למה דברים שאנשים בינוניים לא שורדים, אנחנו מבינים. אבל נגיד, האם הרמב"ן, בוא נעשה ככה, האם יש לנו חידושי הרמב"ן שלא שורדו או לא? עם הרדווה, אני חושב בוודאות שיש. יש גודל שהרדווה מעיד שהוא גדע, ואין לנו את זה היום. אם מישהו הרמב"ן, אני לא בטוח, מצד שני, אבא שלי אמר לי פעם, קשה להאמין שהרמב"ן לא כתב על בבא קמא. למה יש חידושי הרמב"ן בבא קמא? אין לנו. אז האם באמת זרק הכל במלחמות, או שהיה ועבד? הרמב"ן אני לא יודע למה ודאות, אבל יש פה שאלה עקרונית, האם אתה אומר הכל טוב עם מזל לפי ספר תורה שבהיכל? יכול להיות, ככה זה. צריך להבין שחלק מהדברים ששרדו, שרדו על חוט השערה, זאת אומרת, שרדו כתב יד אחד בודד. אז יכול להיות שכן, שחיבורים משמעותיים עבדו. צריך לשאול את עצמך, אם זה הכל כך מרכזי, כי הרמב"ם, זה ברור שהוא שרד, יש 500 כתבי יד של הרמב"ם בערך, משהו כזה. זאת אומרת, זה או רש"י, זה לא שאלה אם הוא שרד או לא. אתה שואל את עצמך, אז בסדר, אין חיבורים מטעממיים גם כן. אתה שואל את עצמך, האם עובדה שרק שתי מסכתות שרדו? אז מה, הרמב"ן אני מבין. יש לי הרמב"ן, אני יודע, 15, 18, 20 מסכתות. יכול להיות מסכת אחת, איכשהו אומרת, אכלו את העכברים, אני יודע. אבל לחשוב שאדם בסדר גודל כזה שרדו רק שתי מסכתות מראש, אז יכול להיות בגלל סיבות היסטוריות, שבשעתו הכתבים שלו נדחקו לגמרי הצידה, מאיזה מקום שולי, וגילו אותם יותר מאוחר. או יכול להיות שבאמת מראש הוא לא כתב, גם אם יגלו עדות זו, עדות אחרת, יכול להיות שמראש הוא כתב רק חיבורים משמעותיים, לא על כל הש"ס. שאולי באמת, התפוקה שלו הייתה, יש לנו חכמים שזה ברור לנו שזה ככה, שהם לא כתבו כל מיני, תחת דוגמה מאוחרת, בואו ניקח דוגמאות מאוחרות, שאנחנו יודעים הרבה יותר, נגיד, טוב, אני אקח דוגמא את הצלח. אז לא הכל הודפס עדיין. אבל די מת, די ברור שהוא לא כתב הכל הש"ס, טוב, כי הוא כתב שוט במקרה הזה, או קרן אורה, הוא ממאה ה-19. הוא לא כתב הכל הש"ס, אנחנו יודעים בדיוק מה הוא כתב, מה הוא לא כתב. הוא יודע מה, תיקחו את תיאבוק את שמואל, כי נקרא דוגמא ממאה ה-20, אין פה הרבה, אבל הוא כתב במסכת עוד XYZ, ולא כתב על החירות. זה גם בזה מגש, לא בטוח שהוא כתב על ה... או הוא כתב שלא כתב בקנה מידה כל מרכזי. כל מכן, העובדה ההיסטורית היא שמה שיש לנו כרגע זה בארבעת השבועות, בראשונים יש יותר, אבל לא בכמות אדירות יותר. ומה שכן ניתן לומר בזה, אני חושב בוודאות, אם כי אני לא חקרתי את זה, השבועות ברור שהרמב"ן משתמש במגש נונסטופ. אני מצטט אותו כל דף כמעט. ודאי בפרקים היותר מאוחרים של המסכת. בבת הוא מצטט אותו גם כן לא קצת. כל דרך הוא מצטט, יש כל דרך שהוא מצטט אותו, לא אומרת, אנחנו יודעים גיטינה שלנו, אז כמה פעמים כבר פגע, אז מי שזוכר, אז בשיעור כללי לפני שבוע וחצי, בשליחות קבלה, הוא מצטט אותו. אבל די ברור שאנחנו משתמשים שם, מה שאנחנו משתמשים ברמב"ן בצורה די שוטפת, הרי בגלל שהוא לא איזה דמות שקופצת מתוך הדפים פה. מה שאין כן בשבועות, כשאתם יודעים שבועות בצד השם, אז תראו, קופץ מתוך הדפים ממש. אז לכן, ומשהו, ופרופסור טשמן כותב שם גם שכל מיני זמן הראשונים, יש כבר ראשונים שמדעים שיש לנו כבר בת השבועות. עכשיו, זה די יצירתו המרכזית באופן די בסיסי. עכשיו, שני חיבורים הללו, א' כל בבת הותפס, לא תמיד בשלמות, רק בשנים האחרונות יש מהדורה יותר מקיפה ומלאה. אבל מה שאתה נאמר, הפירוש השבועות הוא הרבה יותר מקיף, הוא יסודי ביותר, בעיקר בחצי השני שעושה קדם המונות. בבטא זה קצת פחות רציף ואינטנסיבי, זאת אומרת, שבועות הוא יסודי ביותר, וכמובן זה מתבטא בציטוטים. זאת אומרת, בשבועות הרמב"ן במידה לא מבוטל ומבוסס עליו. זה נשמע כמו מסכתות שבורים שהרמב"ן יושב על מישהו אחר כל כך חזק. בבבטא, שגם שם יש לנו רמב"ן הרבה פחות. אז הוא בעצם, מי שרוצה לראות את גדלותו, הדרך הכי טובה, מי שרוצה להרגיש מה הרמב"ם מתכוון כשהוא כתב עליו ככה, זה להשתמש בו בשבועות, פרקים ו"ז, ולראות שם את העבודה שלו. הנקודה, אוקיי, עכשיו, מה באמת חשיבותו? אז אפשר לענות על זה בנקודה, אני חושב בכל אופן שענות על זה, בנקודה שהצבעתי לפני רגע. זאת אומרת, השימוש הרמב"ן עושה בו. בכך שיחד מצריך, קצת להקדים את המאוחר, אבל זו נקודה שעלתה ותעלה עוד המשך הסיפור הזה. מה בעצם הרמב"ן עושה? הרמב"ן בעצם משלה, הרמב"ן משלה גם בסוד ספרדית, גם בסוד אשכנזית, אבל הרמב"ן בעצם הראשון המרכזי שבעצם לוקח את שיטת בעלי תוספות ומעביר אותה לספרד. הוא בעצם ממשיך דרכן של בעלי תוספות. זה לא המצאה שלי, זה הרמב"ן עצמו כותב במבוא שלו, אם הוא כותב קונטרס דינא דגרמי בסוף בבא בתרא, שחיבור מרשים ודבר זה כשנגיע לרמב"ן ונדבר. אבל שם הוא כותב ארבע שורות פתיחה, ובעצם הוא כותב שם שהוא בסך הכל תלמיד צעיר שהולך בעקבות בעקבותינו הצרפתיים. זאת אומרת, הוא ממש שם את זה על השולחן שם, את החוב האינטלקטואלי שהוא מרגיש שהוא חב לבעלי תוספות. עכשיו, אנחנו לא בדיוק קוראים את הרמב"ן כציר התלמידים, יש מתאר את עצמו שם. אבל הוא, יש ברמב"ן המון ענווה ו... המון נקרא לזה חוסר נפנוף בהישגים שלו. אבל אז לכן את זה, את החטא, אבל שהוא מושפע עמוקות מתוספות, זה ללא ספק. זאת אומרת, הוא ממש אומר את זה ובצדק, הוא מושפע עמוקות מתוספות. באלה שהוא מוסיף, אני קורא כזאת, שעל התוספות הוא מוסיף ערך מוסף של גדלותו האישית, הוא מוסיף ערך מוסף של... זו שהוא קיים בעולם הספרדית, לכן הוא בעצם אפשר להשיא השחרור של כל העסק כמעט. אבל אין ספק שתשתית חדשי הרמב"ן הש"ס זה התוספות, ולכן הרמב"ן במאה ה-13 ותוספות במאה ה-12. אי אפשר לצייר את הרמב"ן במאה ה-12 כי זה תום התוספות. כשהוא בא, כשהוא מופיע כ-100 שנה אחרי בנותם, אז באמת הוא בשל לקלוט את כל זה ועשו מה שהוא עשה. כן.
כשהרב אומר שהוא הלך בקבוצות תוספות, אז הוא אימץ סוגיות או שהוא פשוט לקח את הפירושים שלהם?
לא, יש לו אימץ סוגיות, גם לקח את הפירושים, גם אימץ סוגיות. אתה מדבר על הרמב"ן באמת, שהגיע זה מאפיין אותו בצורה הרבה יותר משמעותית. עכשיו, כשהוא משתמש בבית המדרש, למה אני נזקק לזה עכשיו? כשיש בבית המדרש, זה אומר שגם בבית המדרש יש את האלמנטים האלו. ובעצם זה מיגש פה סוטה ממה שקודם, שקודם לו. וזה באמת סימן לאדם גאון שמחדש. הוא לא הולך לקבוע את הריף. החיבור של בסופו של דבר זה חידושים על השס. מגמת הפסיקה שם לא נורא בולטת. זה מסכת תוספות. גם בתוספות יש, או מסכת הרמב"ן. גם מרמב"ן השס אפשר להוציא פסקי הלכות מדי פעם. אבל הרמב"ן השס זה לא ספר הלכה, זה גם לא ספר שמגמתו הלכתיות. מגמתו להבין את השס. ויש שגם מגשנו ככה. מגמתו בסדר להבין את השס. זו, המגמה ההלכתית שם היא מגמה, היא לא מגמה משמעותית. בזה הוא מאוד שלם מעריף. אז יכול להיות שמדי פשוט פעם, מצווה מדי פעם יוצאים פסקים. אבל זה דיון בסוגיות, וזה כמו שהרמב"ן יוצא פסקים. פרור שהרמב"ן יכול להגיד תוספות, זה גם הלכה למעשה. אנחנו מדברים שהרמב"ן מצריך ציווי הבעל, או שהרמב"ן אומר שלא צריך מורכב גבי בגט, אז ברור שזה בסופו של דבר גם מהשכות הלכתיות. הרמב"ן לא בא לסוגיה, כשהרמב"ן מדבר, כשהוא דן לגבי אם צריך מורכב גבי, הוא לא אומר, אני יש לבעל הלכה למעשה, מה לעשות? הוא רוצה להבין את השס. מתוך זה יצא גם כמה נפקמינו. הוא כל תוספות במילים אחרות. וזה מיגש גם כן, עד כמה שאני מתרשם אותו דבר. זה, בנקודה הזאת, הוא שונה מאוד מעריף, שונה מרצגיות, שונה ספר עיתים. זה בעצם פירוש על השס, בשביל להתפלפל בשס. ושנית, הוא עושה חילוקים. הוא, מה ככה? הוא עושה שני דברים שהופיעים הרבה יותר תוספות והרבה פחות לנוף הספרדי שהוא נמצא בתוכו בשעתו. זאת אומרת, הוא נולד בערך בשתי שליש של המאה ה-11 ונפטר באמצע המאה ה-12, נדמה לי. מה שהוא עושה מידה רבה, הוא עושה דיאלקטיקה. או שהוא מקשה סוגיות, או שהוא... או שיש לו קושיות, הוא מציע חילוקים. יש לו, אומרת, יש לו קושיות, יש לו חילוקים, יש לו בפעמים שני דינים, הוא יחלק, למשל, במסכת שבועות, מאוד בולט, הוא בפעמים ישאל את עצמו, אומרת, האם הדין שאנחנו מודה מקצת, נכון גם משאלת השומרים עובד אחד, או שהדין שונה. עכשיו, שורש הרעיון הזה, לחלק ביניהם, נמצא גם בגמרות מסוימות. אבל זה קו ש... או למשל, הוא ישאל את עצמו בבטרה, האם נוגע, האם פסול נוגע זה בגלל שהוא בעל דבר, או פשוט לשקר. אלה חקירות מאוד כזה מאוד קלאסיות, וזה דרך חשיבה מאוד אנליטית. והוא גם בעקבות זאת, הוא גם מדי פעם ישווה גם סוגיות אחרות. עכשיו, אינו את ההיקף של התוספות, זאת אומרת, תוספות עושים את זה בשיטתיות של כל השס. זאת אומרת, יש שם היקף ושיטתיות מדהימים בתוספות, וזה מפעל קולקטיבי. אבל בסיסית, יש הרבה, יש... עכשיו, כמובן, כשאני אומר, אני לא אומר כל קטע, אני אומר, הסיבה של הספר כל מרכזי, יש הרבה מאוד קטעים שמזכירים את שיטת העבודה הזאת. וכשאדם יבוא, זאת אומרת, כשאפשר, עד היום, את כל מי שמלמד את סוגיית נוגע, אז נקודת המוצא, שתי דברים ייגש בדף ג' שם, ובאת, אני נוגע פסול מדין בעל דבר, או מדין חשוד לשקר. וכש, אומרת, לאחר מכן מקשר את זה לרעיון שבעל דבר, אומרת, בגמרא במקור, אם בעל דבר הוא עד, ובעל דבר איננו עד. כל החשיבה הזאת, או נביאים שעוד השום לקטן, דיון קלאסיים שפנים בעצם על חשיבה קונספטואלית וניתוח והבחנה בין מושגים שונים, תוך כדי מרד גם מדי פעם גם להיות סוגות מקבילות. זה בעצם מה שמאפיין אותו והופך אותו להיות... עכשיו, זה סך גם העם כותב ששיחו מבהיל, כי בניגוד לקודמיו או לאחרים שהרמב"ם מכיר שם, הוא איננו מסתמם. מה שאנחנו עושים זה במידה רבה לקחת חומר קיים ולטפל בו. זאת אומרת, יש מחלוקת איך פוסקים אותו, או יש גמרות, בואו נהפוך אותם לחומר הלכתי, ניקח את הגמרה, נתרגם אותה לשפה הלכתית, ניקח את ה... אני יודע מה, ניקח את הגמרות וסתם, ניקח את הגאונים ונשלב אותם אם תחשבו שון ימינו, זה כמו הבדל לקחת, כאילו, מה שאני קורא אומרת, אנשים שכותבים ספרי מסכמים למיניהם, או כאילו כל מיני חיבורים הלכה למעשה, או אפילו כותבים שוטים, שהרעים במידה רבה זה דמות מילטה למילטה. ותשווה אותם, יודע מה, לאנשים כמו שמח או כמו בחיים. שבעצם מחדשים מושגים, מחדשים רעיונות. זה מה שכך שתפס לרמב״ם שם. בגלל שהוא לא מטפל בחומר, הוא בעצם ממציא יש מאין. כי הוא בא לסוגיה, והוא בכוח הניתוח, הוא מצליח בעצם להגיע לאיזה מושג שלא נמצא שם פני השטח. זאת אומרת, הוא מחדש מושג, הוא מחדש רעיון. הוא אומרת, יוצר הבחנה שלא כתובה בכלל במקורות, אלא אתה צריך להגיע להבחנה הזאת בעקבות ניתוח המקורות. בעברית אחרת, זה בכוח שכלו, הוא יוצר דברים חדשים. אז זה מה שהיה מקור שכל מבהיל. בניגוד, כמו לריב, שפוסק את ה... או בעצם עושה עבודה עם חומר קיים. ככה אני חושב שזה בעצם תרומתו המשמעותית. הנקודה היא כאמור, שבאמת, גם לראשונים לא הגיע הרבה חומר ממנו, גם כאמור אומרת, תוספות קיים בצורה שיטתית, לא כמעט, בצורה שיטתית לחלוטין, אפשר לומר, באו ובדקו על כל סוגיה מה המקבילות שלה ומה, לפי מקבילות רחוקות הם בדקו בכל סוגיה. כפי שאמרתי, זה מפעל שלא בן אדם אחד, אם כי יש כמה מנועים משמעותיים אחרי המפעל ודיברנו עליהם. רמיגש, אז יש לנו חומר פחות ממנו, ואגב, כשמעת קודם, בשבועות זה בלי תבולט משהו בבטה. בבטה זה יותר מסוגיה, זה הווקה פה, הווקה שם, בשבועות זה בלי תרשיטתי. ברמיגש, זה שתי מסכתות שהגיעו לידי הראשונים, וגם הקטע של ההשוואות הוא תופס במקום פחות, גם פחות שיטתי וגם פחות כמותי. אז לכן, הוא לא הופך להיות איזשהו, אני לא חושב שהוא שינה את כל הנוף הספרותי שם. נגיד, בניגוד ל... זאת אומרת, במסכת שבועות, אז הוא הרמב"ם משתמש בו נונסטופ. אבל לא חושב שבעקבותיו, אז בא לעולם איזשהו, לא נפתח בכך מהלך לימודי חדש לחלוטין. אלא... המלכים הקודמים עדיין במידה רבה ממשיכים. שוב, אמירה כאשר באמת תורת צרפת תחדול לספרד, אז יתרחש השוני בנוף הספרותי. כי אז בעצם, כמובן, זה צריך גאונות לעלות על זה ולהכיר בזה. זה צריך אדם כבר רמב"ן. זה לא עצמדה שזה הופיע. אבל בשביל לעשות השינוי הזה, אז באמת צריך שמשהו... יותר מקיף, יותר נרחב, יגיע וישנה את זה. אבל התפיסה, אבל נקרא ניצני השיטה וניצני דרך עבודה, במידה רבה נמצאים אצלו. אלה שהוא, עד כמה שמתרשם, תופעה די בודדת. אין לזה בהמשך. זאת אומרת, היסטוריונים ימי ביניימים כותבים, שאחר כך באו רדיפות, ו... וגם התחיל שם גם בלגן שאולי זה גם נמנע מסיבות כאלה, אבל למה היא סמרת? הרמב״ם מדבר עליו נכבדות ומדי פעם ימי פוסק את פסקיו, אבל ממשיך אמיתי לרמי גש בספרד יבוא רק בדמות הרמב״ן, וכמו זה בעצם כפר של משהו 70-80 שנה ביניהם. הוא בעצם ימשיך אותו, וכמו לא רק אותו, גם מסופים, ושם באמת תבוא לעולם, וממילא הוא אחרי זה משתמר במאוד, כי תורתו בדמות חשי הרמב"ן, זה כבר ימשיך, ועד ימינו פחות או יותר זה קיים. טוב, זה... נביא יותר לפה על אמצע המאה ה-12 פחות או יותר. כמו, יש עוד ספרים שאני לא מכיר את כולם, גם שבאמת פועלים, אם נרצה, במקביל, ספרי הלכה למיניהם, או פירושים, זאת אומרת, או פירושים שיכתבו, נאמר ככה, בזמנו אני לא יודע, לא יודע אם חשובים או לא, לדורות הם לא השאירו רושם, רובם הגדול, לא רושם משמעותי. מי שיקח את הספר של פסוטשמה, ספרות הפרשית התלמוד, יראה שם כל מיני כאלו שלא נשאר מהם כלום. זאת אומרת, יש ידועות שכתבו פירושים בתלמוד, אבל לא נשאר כמעט שום דבר, או אם נשאר, אנחנו בקושי משתמשים בזה, או שאיזשהו מישהו בסוף המאה ה-20 יצא איזה כתב יד ישן ופרסם את זה, אבל אין באמת רוב המלכים האלה כמו או התעסקו בפשט, וכפי שמעת לכם מה זה, בסופו של דבר רש"י אומרת, לקח את הכתר הזה במה שמעבר לפשט, אז בסופו של דבר הרמב"ן היה עתיד בעצם לבוא, וגם לא שם הרבה מעבר לפשט. אז עכשיו זה מביא אותנו פה לדמות נוספת, אני חושב שכדאי מאת דמות שזה עכשיו שדורש כמובן דיון בפני עצמו, וזה הרמב״ם כמובן. זה אומר 12, בעצם הגענו פחות אל הרמב״ם. עכשיו אני לא בטוח שיכול לקרוא את הרמב״ם במסגרת דיון על ספרד. ברור שמורשתו הספרותית היא באה משם. עכשיו תקרא, הוא ראה את עצמו כתלמיד תלמידו של רבי מגעש, אבל לא רק זה שהוא מצרי, הוא גר במצרים ולא בספרד. בסדר, אז הוא מספרד, הוא נעד בספרד, ברח לצפון אפריקה, ברח מצפון אפריקה למצרים. אלא פשוט הוא דמות כה ייחודית וכה קובעת ברכה לעצמה, שלא אומר, לא בטוח שנכון לכלול אותו ברצף, ברצף אחיד, זאת אומרת, עם כל שאר הסיפור הזה. אז זאת אומרת, אז בכל מקרה הגענו לנקודה הזאת, ועכשיו הנטייה שלי כרגע זה נוכל לדלג עליו עכשיו, נחזור אליו במשך כשהוא דמות עצמאית לחלוטין. אחרי שמגיע כבר בעצם שיש את הרמה, ואחרי הרמה אז בעצם הגענו כבר לרמב"ן. אז מה שאני חושב שפעם בא בלי נדון, נתחיל מה... אני עוד אשקול את זה קצת, אבל אני חושב שנתחיל מהרמה ולאחר מכן נבוא לרמב"ן ותלמידיו, שזה... טוב, חלק מהם כבר אמרנו פה, אבל צריך לצור את הרמב"ן בצורה אמרת, צריך שתית גם לדבר על מפעלו שהיא... טוב, אני לא אקדים את המוחר, זה... דברים באמת מדהימים. מי שרוצה פעם בא קצת להתרשם שיפה בעיית רמה כמו הרי מגש כתוב כשתי, יש לנו רק שתי מסכתות, זה סנהדרין ובבטה, מי שרוצה שיפרף בעיקר בבטה, אבל יפרף זה לא מילה, זה חיבור אב קרס, אבל אני, בכל מיני, אפילו תעפפו קצת, תתרשמו ו... אבל סליחה מת, ויחד איתו סליחה גם רבן יונה. שדה איזו פעם לעשות את הרמב"ן ובן יונה, ובעוד שבועיים בנדוק את הרמב"ן. טוב.